הגענו לדף כפחת עמוד א' בשורה השביעית, עד היכן גלגול שבועה? עד היכן מגיע כוח של גלגול השבועה? כלומר, עד כמה אפשר לחייב שבועה על ידי גלגול בדברים שאין בהם חיוב שבועה מצד עצמם? אז אומרת הגמרא, יש דוגמה פה, אמר רבי דאמר רב, אפילו באופן שאמר לי, התובע לנתבע, כשהוא תובע אותו על דברים, על חיוב ממוני, היא שווה לי שאין עבדייתה. כלומר, אפשר לחייב את הנתבע להישבע כנגדו מדין גלגול שבועה, כשהוא חייב להישבע על תביעה אחרת. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת, אדם אומר שהוא שווה לי שאין עבדייתה? זה לא בסדר בכלל לטעון טענה כזאת, הוא שמות הם משמדים עליה, אותו אדם שטוען, מנדים אותו, הוא מבזה בן ישראל וקורא לו עבד, הוא כאילו טוען שיהודי הוא עבד כנעני, נתניה קורא לחברו עבד יהיה בנידוי, ממזר סופג את ה-40, מי שקורא לחברו רשע אז יורד עמו לחייו וכו'. אלא אמר רבא, הכוונה, האופן הקיצוני ביותר שמגלגלים שבועה, הכוונה כך, אדם טוען, טוען כלפי חברו, היא שווה לי שלא נמכרת לי בעבד עברי, לא הכוונה עבד כנעני, שאז אמרנו, זה לא בסדר ועד רבה, מנדים אותו וכו', אלא בתביעה הזו אין ביזיון כל כך, תשווה לי שאתה לא נמכרת לי בעבד עברי, עבד עברי הוא ישראל גמור לכל דבר, לכל דבר. לכן אין להדות את התובע וכו'. עד רבי תין מתייחסים לתביעתו, ומגלגלים שבועה שהנתבע להסתור את טענתו, אומרת הגמרא, אז אם ככה זה טענתה, טענה מצוינת, היי טענתה מעל יתי, זה טענה טובה, ממונית לגבי, סך הכל הנתבע חייב לתת לו חוב ממוני, למה זה עכשיו דוגמה קיצונית לגלגול שבועה, סך הכל טוען שזה עבד עברי וכו'. אלא רב לתמד אמר, עבד עברי גופו קנוי, רב הולך לפי טעמו, שלפי שיטתו עבד עברי זה הגוף שלו קנוי, כלומר כשאדם טוען שפלוני הוא עבדו העברי, זה לא רק תביעה ממונית רגילה, אלא תביעה על גוף העבד. אומרת הגמרא, יחי היינו קרקע, תביעה כזאת זה ממש דומה לתביעה של קרקע, משנה כבר נמדה שאפשר לחייב שבועה על ידי גלגול, למרות שאין חיוב שבועה לקרקע מצד עצמם, מה החיוב שמיוחד לגבי עבד עברי? זה כמו קרקע. אלא מה עוד אתם הקרקע דאב דאין שמזדה בצנעה, בדרך כלל קרקע מצוי שאנשים מוכרים קרקעות בסתר, בצנעה, בלי שיתפרסם הדבר. אם היא תדזה בינית לקלה, אז גם אם זה נכון שתובע קנת הקרקע, אין בזה אין הכרח כל הקנייה הזאת. ייתכן שהקנייה לא התפרסמה ברבים. לכן, גם אם לא שמענו מהקנייה, אז לא מספיק לסתור את דברי התובע, הטוען שהוא קנת הקרקע, לכן יש לחוש לטענתו ולגלגל עליו שבועה וכו'. אבל היי, אם באמת התובע טוען שהנתבע הוא עבד עברי, אם היא תדזה בין, באמת הוא היה, הוא כן קנה אותו כעבד עברי, קל לי, יש בזה כל. אז אולי אי אפשר לגלגל שבועה, כמה שמלן. לכן מרב יהודה אפילו שאפילו בתביעה כזאת שלא מסתברת כי היה קול לזה, היינו שומעים על זה, אפשר לגלגל שבועה לנתבע כאשר הוא חייב שבועה כבר על טענה אחרת. משנה נוספת בסוף כ"ח עמוד א', אומרת המשנה, כל הנעשה דמים באחר כמן שזרחה, זה נתחייב זה בחליפה, וכל דבר שאפשר לשלם כתשלום עבור חפץ אחר, מכיוון שהמוכר זכה בו המוכר, נתחייב זה בחליפה, ולוקח היה באחריות החפץ שנקנה לו תמורת, כלומר, כיצד החליף שור בפרה, אדם אחר, אדם אחר, שור תמורת פרה, או חמור בשור, כיוון שזכה זה, נדחה זה בחליפה. שלמדו במשנה, כל הנעשה דמים באחר, הגמרא מבינה בפשטות שהכוונה לדבר שניתן בדרך כלל כתשלום עבור חפצים אחרים, כלומר מטבע, אומרת הגמרא מטבע, חליפין מה הניעו? מהו החפץ שהמשנה מציין שאפשר לעשות בו קניין חליפין מטבע? שמה מן המטבע נעשה חליפין? זה סוד מה שלמדנו, שמטבע לא נעשה חליפין, אלא אמר ויהודה האחי כאמר, כל הנישום דמים באחר, כיוון שזכה זה נתחייב בחליפין וכו'. כל דבר שצריך לשום, להעריך אותו, כדי שיוכל לשמש כתשלום עבור דבר אחר, כל המטלטלים בעצם חוץ ממטבע, אז כיוון שזכה זה המוכר נתחייב, הלוקח בחליפין וכו'. ודי כנמי אומרת הגמרא, כלפי זה המשנה באמת שאפשר לעשות קניין חליפין בכל המטלטלים, גם באלו שאינם כלים, אבל כמובן לא במטבע, לא במעות. אומרת הגמרא, די כנמי, ככה גם מדויק, תקטני, כיצד החליף שור הפרה הוא חמור בשור. כלומר, מכיוון שהדוגמה שמובא במשנה לא עוסקת במעות, שמע מינה, אכן מדובר פה על דברים שאינם כלים, כמו שאמרנו, כל מטלטלים חוץ מ... כלומר, גם באלו שאינם כלים, אבל חוץ מטבע, לא מדובר על כסף עצמו. אומרת הגמרא, למד יצא לי כדעתי מעיקר מה שרצינו להגיד, שכביכול מטבע נעשה חליפין, אז מהי כיצד, מה הכוונה כיצד? איך הדוגמה שהבאנו במשנה, כיצד, חמור בשור וכדומה, איך זה ממחיש את הדיון של מטבע? אחי כמר, הכוונה באמת, לפי זה ככה היינו צריכים להגיד, בנוסף למטבע, פירות דם יעבדי חליפין, גם פירות, כלומר מטלטלים שאינם כלים, יכולים לעשות קניין חליפין, כיצד? כלומר פירות, בעצם בנוגע לקניין חליפין, הכינוי פירות מתייחס לכל המטלטלים שאינם כלים. אז אומרת הגמרא, אחי כמה פירות נעמי נעבדי חליפין, כיצד החליף בשר שור בפרה, או בשר חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב הצד השני בחליפין, באחריות החפץ שנקנה כנגדו. אז כך אפשר להסביר, להסביר את המשנה, אם אכן המשנה הייתה מדברת על מטבע. עכשיו, לפי מה שביארנו, אפשר לעשות בעצם קניין חליפין, גם בפירות, גם במטלטלים שאינם כלים. אז הגמרא אומרת שנחלקו בזה לכאורה המאוראים. הניחא לרב ששת אמר פירות עבדי חליפין, לרב נחמן שאמר פירות לעבדי חליפין, מה יקרה ממה? כל זה יפה לרב ששת. אפשר לעשות קיין חליפין, גם בפירות, גם בשאר מטלטלין, לא צריך דווקא כלים. הרב נחמן שאומר פירות עבדי חליפין, אפשר לעשות קיין חליפין בפירות, אלא דווקא בכלים, מה יקרה ממה? איך אפשר בעצם, איך יבאר רב נחמן דברי המשנה שכל הנעשה דמים באחר, אפשר לעשות פה קיין חליפין? אומרת הגמרא, אחי כמה יש דמים שאין כחליפין, כיצד יחליף דמי שור פרה או דמי חמור בשור. כלומר, המשנה לא עוסקת כלל בקניין חליפין, אלא לפי הפירוש הזה, אלא באופן מסוים של קניין כסף. המשנה מתכוונת לומר יש דמים שהם כחליפין, יש אופן בתשלום, שתשלום דמים מועיל לקלום בטלטלים כמו שמועיל בהם קניין חליפין. כיצד אם המוכר, כמו שאמרנו, החליף דמי שור פרה, אם המוכר בעצם חייב לו דמים על שור שהוא קנה ממנו בעבר, ועכשיו הוא רוצה לוקח, עכשיו הרוקח רוצה לקלוט מהמוכר פרה תמורת אותו חוב, או שהחליף דמי חמור בשור באותו אופן, באופן כזה נקנה את הפרה או השור לוקח על ידי הדמים בלבד, אין צורך לקניין כסף, אין צורך בקניין נוסף. ואומרת, למה מעות קונות במקרה כזה? מה איתם? הסבר רבי יוחנן אמר דבר תורה מעות קונות, באמת דבר תורה מהתורה מעות קונות גם מטלטלין. מה אתם אמרו חכמים שמשיכה קונה ולא באות? גזירה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה וכו'. אז אומרת כבר, מילתא דשכיח גזו ברבנן, מילתא לא שכיח לא גזו ברבנן. כלומר, על פי דין התורה מעות קונות, אלא לכן, על פי זה בעצם, יתכן שאדם יקנה מחברו, לפי דין תורה, סחורה בכסף, הסחורה נשאר בבית המוכר, כי עוד לא לקח, עוד לא משך את הסחורה, אם אחרי זה תפרוץ שריפה או משהו כזה בבית המוכר, המוכר לא יתרח להציל את הסחורה, כי הוא לא יפסיד דבר, אם הסחורה תשרף, לא יביח דבר, אם יציל את הסחורה וכו', אז למה יש שעשה את זה? למנוע מקרה כזה, קבעו חכמים שהסחורה לא נקנית ללוקח בתשלום הכסף, אלא כמו שאמרנו במשיכה. לכן הסחורה נשאר באחריות המוכר גם אחרי התשלום. אם היא תסרב וכדומה, יצטרך המוכר להחזיר ללוקח את המעות. לכן ודאי יתרח וכו'. זה מה שנאמר, גזירה, שמה תפרוץ שריפה בבית המוכר אחרי התשלום, והמוכר לא יתרח וכו'. ויאמר לו המוכר ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה. אבל מתי גזרו? גזרו בדבר מצוי, כל מקרה רגיל שאדם קונה מטלטלין משלם מעות תמורתם, בזה אמרו, דווקא במשיכה ולא בכסף, אבל גזרו, בזה גזרו רבנן. מיתא דלא שכיח, דבר שלא מצוי, כמו המקרה שלמדנו שהמוכר חייב מעות ללוקח, והיא הקנייה הקודמת שהוא קנה ממנו, בזה לא גזרו רבנן. אז מילא בזה נשארה הלכה במקרה זה, כי עיקר דין תורה שהמטלטלין נקנים בכסף. עכשיו לריש לקיש שאמר משיכה מפורשת מהתורה, שהיא הקניין שמועיל בטלטלין, וקניין כסף לא מועיל מהתורה, מה הוא יגיד? אני חיים סובר כרב ששת שמר פירות עבדי חליפים את הארץ כרב ששת, יכול לבאר את המשנה כמו שאמר מהרב ששת, שהמשנה מלמד דין זה עצמו שאפשר לעשות קיין חליפין בכל מטלטלים ולא רק בכלים. אם זה כרב נחמן, אז איך הוא יסביר? אמר פירות לעבדי חליפין, מטבע לו כהני, כלומר גם פירות לעבדי חליפין, אפשר לעשות קיין חליפין בפירות ומטלטלים שלא כלים, וגם מטבע לו כהני, כמו שאמרנו, קיין כסף לא מועיל מטלטלים אפילו מהתורה, אז במה אם הוא כלה, איך הוא יעמיד את המשנה? אלא אומרת, כנראה הוא צובר כרב ששת, לכן על כורך, כרב ששת סביר אלי, כמו שאמרנו, אפשר לעשות קיין חליפין גם בפירות. הוא הביא את המשנה כמו שבאר עמדת הרב ששת, המשנה מלמד שאפשר לעשות קניין חליפין בכל מטלטלין ולא רק בכלים. משנה נוספת בכ"ח עמוד ב' בסוף העמוד, רשות הגבוה בכסף, רשות האידיוט בחזקה, אמירתו לגבוה כמסירתו לאידיוט. כלומר, יש פה כמה הבדלים בין הקנת חפצים לרשות ההקדש לבין הקנה לאדם רגיל. רשות הגבוה הקדש קונה מטלטלין בכסף, רשות האידיוט אדם פרטי בחזקה, בהחזקת הכסף, כלומר במשיכה. אבל מעבר לכך, אמירתו של אדם שהוא מקדיש חפץ, מקנה את החפץ לגבוה, זה מה שאמרנו, אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, כמו שמסירת החפץ לאדם פרטי, מקנה לנו את החפץ. אז הוא אומר, אם אתה לא אומר, כיצד רשות גבוה בכסף, גזבר שנתן מעות בבהמה, אפילו בהמה בסוף העולם, קנה, כמו שאמרנו, גזבר של הקדש שנתן כסף לאדם בבהמה, כדי שלום עבור בהמה לקנות ממנו לקורבן ציבור, אז אפילו בהמה בסוף העולם, קנה רשות ההקדש לבהמה, כמו שאמרנו, קיים בכסף. אבל לאדיוט הוא צריך לא קנת שימשוך, הוא צריך למשיכה. כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט? אומר שור זה עולה, או בית זה הקדש, אמירתו לגבוה, אפילו בסוף העולם, כמו שאמרנו, קנה הקדש את הבהמה או את הבית וכו'. אבל באדיוט הוא צריך לא קנה עד שימשוך, כמו שאמרנו, הוא צריך להיות ממשוך ויחזיק. יעשה קניין חזקה במקרה שהמתנה היא בית. עכשיו, יש פה מספר דינים אחרים. מה קורה כשבעצם באים לפדות מהקדש? אז ככה. משחרו במנה ולא הספיק לפדותו עד שעמד ב-200, נותן 200, מה הייתה מה? ונתן לכסף וקם לו. אם משך אדם חפץ של הקדש מיד הגזבר על דעת לפדות אותו, ומחיר החפץ באותו זמן היה מנה, 100 דינרים, אבל לא הספיק בפועל לשלם את המעות עד שהתייקר ונהיה 200, נותן 200. למה? כי נאמר בפיון הקדש שנתן לכסף וקם לו, החפץ של ההקדש נקנה על הפודה בתשלום הדמים, לכן כל זמן שלא שילם דמי החפץ, לא יצא החפץ ברשות ההקדש, לכן צריך הפודה בעצם לשלם את המחיר הגבוה יותר, שהוא ערך החפץ בזמן נתינת הכסף והוצאתו מרשות ההקדש. משחרו ב-200 במקרה הפוך, ולא הספיק לבדותו עד שהוא זר בבעל למענה, נותן 200, בכל זאת נותן 200, מה איתה מה? לא יהיה כוח ידיעות חמור מהקדש. פה בכל זאת נותן 200. הרי לכאורה זה, מה הטעם שפודד צריך לשלם את המחיר הגבוה? למה נאמר שהפדיעה תחול רק בשעת התשלום, ולכן ישלם את המחיר הנמוך? אז כמו שאמרנו, לא ראוי שכוחו של אדם פרטי יהיה גדול מכוחו של ההקדש. לא יהיה כוח ידיעות חמור מהקדש. נותנים את מה שנקרא את עליונות להקדש. ומכן שבאדם הקונה באדם אחר נקנה חפץ במשיכה, ומכן כזה בעצם היה מתחייב לתשלום הגבוה, גם כאן בהקדש מתחייב לתשלום הגבוה. אם פטור ב-200, אדם שילם עבור 200 לפדות חפץ, ולא הספיק למושכו עד שהוא זד ומד במנה, נותן 200. מה הייתה? כמו שאמרנו, נותן הכסף וקם לו, זה בעצם בנתינת הכסף. אבל מה קורה מהמקרה הפוך? פטור במנה ולא הספיק למושכו עד שהתייקר וקר ב-200, מה שפדה פדוי, אין נותן אלא מנה. אומרת, למה לכאורה גם כאן, נעימה, לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש? אומרת, אתו הדיוט לה במי שפרקאי? כלומר, גם אדם פרטי, מותר הוא לחזור ממכירה אחרי קבלת המעות? מה פתאום, יש לו קלט מי שפרה? כלומר, למדנו במשנה ובא במציע, שאם אדם, אם נתן לוקח מעות ולא משך את הסחורה, שניהם בין המוכר בין הלוקח, בעצם יכולים לחזור במי המכירה. אבל בית דין מקללים את זה שחוזר בו ואומר, מי שפרה מאנשי דור המבול, מדור הפלגה וכולי, הוא עתיד יפרה מי שלא עומד בדיבורו. כלומר, כיוון שזה לא הגון לחזור מהמחירה אחרי נטיית הכסף, גם הקדש לא חוזר גם במקרה הזה, ולא אומרים בזה לא יהיה כוח ההקדש, לא חמור מהקדש, כי גם הדיוט יש פה כלה שמי שפרה, אלא גם ההקדש בעצם, גם בהדיוט יש כלת מי שפרה, לכן גם ההקדש בעצם מחויב לדבר הזה. הגענו למשנה הנוספת בדף כ"ט עמוד א', ונראה את ההמשך פעם הבאה. חזק וברוך.